מה זה מודעה? בלשון ההלכתית, מה זה מודעה? הודעה שמה? נכון. הודעה זה הודעה שהחוזה שאנחנו קוראים עכשיו, אני הולך לעשות איזה שאני הולך למכור את השדה שלי, אבל אני אנוס למכור את השדה שלי, אז אני מוסר הודעה. אני מוסר הודעה שה... לא, שם, זה היה... אני מוסר הודעה שהמחר הזה בטל ומבוטל, כי אני כפוי למכירת השדה. מודעה רבה לאורייתא. אז אומרת הגמרא, הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, הוא מודעה שכנסת ישראל מוסרת על התורה ואומרת, אני כפויה לקבל את התורה, אני בכלל לא מעוניינת בעסק הזה, כפו עליי לקבל את התורה. זה הכוונה מודעה רבה, זה הפשט של הגמרא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? אומר רש"י, שאם יזמין לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה, קיבלו באונס. כפית אותנו לקבל את התורה, אנחנו לא רצינו את התורה, אנחנו פטורים מלממש את החוזה הזה. זה מה שכתוב בגמרא.
הפטור של אנוס זה גם מהתורה.
מה? בסדר? לא, נו, בסדר, גם אצל גוי, מי שקופים אותו, למכור שדה, המחר לא חל. זה נראה קשה מאוד הגמרא הזאת. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, בכתיב קימו וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו כבר, ברוך השם, פורים, אמנם שבועות, זה לא חג כל כך חשוב, לא קיבלנו באמת תורה בשבועות, אבל ברוך השם, בפורים קיבלנו באמת תורה. נכון? זה בעצם מה שהגמרא אומרת. גמרא קשה, התוספות שם עומד על הבעייתיות של הגמרא הזאת. מה זאת אומרת? מודעה רבה לאורייתא. אומר התוספות שם, אני אתן לכם את התוספות, קפה עליהם הר כגיגית. מה קשה לכם עם הגמרא? מה הבעיה? הגמרא אומרת, כל העסק הזה של מתן תורה היה באונס. יש לנו מודעה, יש לנו פטור של אנוס מלשמור תורה ומצוות. אבל מה? לנו אין. בבית ראשון היה להם פטור של אנוס. כי הם קיבלו את התורה באונס. אנחנו כבר חייבים לקיים תורה, כי הדר קיבלו הרי מהחשבים. מה, משהו מפריע לכם? מה, זה בסדר? מה?
למה הם נענשו לכל אורפת ראשון?
שאלה אחת, למה הם נענשו לאורפת ראשון?
משנה שהם קיבלו, אנחנו...
מה?
משנה שהם קיבלו.
מה זאת אומרת, מה זה משנה? מי? טוב, זה בכלל שאלה, מה המשמעות של רצף של דורות? אתה בעצם אומר, אני אדם אוטונומי, מה זה רלוונטי? מה הרצף של הדורות? שאלה נכונה, אבל הגמרא מניחה כרגע שיש רצף של דורות, כמו במדינה. ברגע שממשלה אחת חותמת חוזה, אז יש רציפות שלטונית. אז גם בעם, עם חתם חוזה, זה מחייב אותו, יש רציפות שלטונית בעם. כן.
יש עניין, לא בטוח איפה המקור, אבל סיפור שהקדוש ברוך הוא עבר בין כל האומות, שאל כל אומה, ואז בני ישראל הסכימו. אז
ואיפה אנחנו יודעים שבני ישראל הסכימו? עזוב לך מכל האומות, כל האומות כן רצו, לא רצו, נאמרו נעשה ונשמע. מה אבל זה כן הלך לאומות, לא הלך לאומות, זה נגיד מדרש. אבל מדרש שנשען על פסוקים, השם מסיני בא וזרח מסיר למה הופיע מהר פרן ואתה מריבות קודש, זה מדרשים שנסמכים על פסוקים. אבל זה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה פסוק, זה לא, אי אפשר.
כתוב מה הגורם שבגללו
הם אמרו נעשה ונשמע. טוב, הם יכולים לא להגיד כלום, יכולים להגיד נבך. נכון. טוב, אומר התוספות, כפה למר, ואף על פי שכבר הקדימו, נעשה לנשמע. אז מה שמטריד את התוספות זה לא שסירה. בסדר, נניח שהם אמרו נעשה ונשמע, וחוץ מזה שהם אמרו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא גם כפה למר כגיגית. אז התוספות בעצם אומר, אם הם הקדימו נעשה ונשמע, אז בשביל מה צריך לכפות רק כגיגית? אם הם רצו, אז בשביל מה לאנוס אותם? אומר התוספות שהם היו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאה נשמתם. זאת אומרת, אולי אם הם היו, באמת אמרו נעשה ונשמע, אבל הקדוש ברוך הוא חשש, כביכול, כשיגיעו לרגע האמת הם יברחו לו, אז הוא כפה למר כגיגית ליתר ביטחון. נכון? ועד אמר בפרק כמה דמסרת עבודה זרה, כלום כפית עלינו הר כגיגית, דמה שמדהימה כופה עליהם, לא הייתה להם תשובה. טוב. בסדר, בואו נעזוב את ההמשך של התוספות. אז התוספות בעצם אומר, בשביל מה היה צריך לכפות הגיגית, הרי הם אמרו נעשה ונשמע? אומר התוספות שהקדוש ברוך הוא חשש שהם היו חוזרים בהם. נו, בסדר, אז ממה אנחנו כל כך מרוצים מעצמנו, אמרנו נעשה ונשמע, מה המשמעות של זה?
שתבורת שם על האונס, שלא יוכל לשלך כל ימיו.
לא יוכל לשלך כל ימיו, נכון, זה היה וורט שמי כותב אותו, אתה יודע? המהר"ל. המהר"ל מדבר על אונס, שלא יוכל לשלך כל ימיו, ובמובן מסוים הדברים פה של הרב קוק הם המשך, הם מבוססים אולי על המערל, הם אומרים את אותו רעיון, וההבדל הסגנוני הוא הבדל בולט. אני אגיד על זה אולי מילה בהמשך. טוב, בהתייצבות תחתית הארמר העובדים ברחם המלמד שקפה הקדוש ברוך הוא אליהם את הארגי גיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תאפו אתכם. החופש הרצוני הוא תוכן מיוחד לשכלל על עצמו את הכישרון המוסרי אשר לאדם, ומפני כך יש לו שליטה מיוחדה בגבולו וחוגו. אבל עצמיות הרצון בעצמו הוא התוכן המהותי באדם, ועליו ביסודו לא שייך לומר שום תואר של חופש. אין אנו בני חורים לרצות או לא לרצות. הרצון הוא עצם החיים, והחיים אינם מצויים בנו שלא בבחירתנו. אנו שולטים רק על הטיית הרצון לאחד מן הצדדים, לימין ולשמאל. כאן יש יד הבחירה. זה אחת מתורות היסוד שהרב קוק מבסס עליהם את השיטה שלו. אנחנו באופן כללי מניחים שמה שאדם בוחר זה משמעותי יותר. זה יותר, אם אני כפוי לעשות משהו, באופן כללי זה נכון. אם אני כפוי לעשות משהו, אז זה חסר משמעות. ואם אני בחרתי לעשות פעולה מסוימת, או בחרתי להימנע מלעשות פעולה מסוימת, אז זה יותר מבטא את הרצון שלי. הרצון מתבטא בבחירה. הרצון בדרך כלל מתבטא בבחירה. היחס רצון לבחירה נראה לנו הכרחי, נכון? מה שאנחנו לא בחרנו אותו, אנחנו לא רוצים אותו. הרב קוק אומר, האמת היא בדיוק, זה נכון, זה לא שזה לא נכון, אבל יש גם קצת שני. אני בוחר אם ללבוש חולצה לבנה או כחולה, אני בוחר אם ללבוש מכנסיים אפורות או ירוקות. אני לא בוחר אם יהיו לי שערות שחורות או לבנות. אני לא, ככל שמשהו הוא יותר חלק מהעצמות של האדם, ככה פחות הבחירה שולטת בדבר הזה. אין לנו בחירה על על העצמי. אין לי, אני לא בוחר את עצמי. אחרי שאני מוגדר, אני בוחר כל מיני דברים. אבל אני לא יכול לבחור את עצמי. העצמי הוא נתון. נכון? ככל שדבר הוא יותר עצמי לאדם, הוא פחות נתון לבחירתו. אז זה נכון שאנחנו מזהים את הרצון עם את הרצון בבחירה, זה נכון. מה שאני לא רוצה אותו, מה שאני לא בחרתי בו, אני לא רוצה אותו. זה נכון. אבל יש גם צד שני לתמונה. מה שאני לא בחרתי אותו, זה יכול לנבוע מאחד משתי סיבות. או כי אני כפוי, או כי זה העצמי. ואני כפוי על העצמי, זה נכון. העצמי שלי הוא כפוי עליי. זאת נקודה ראשונה. נכון? הראל היום בחר איזו חולצה לבחור, הוא לא בחר לבחור איך יראה האף שלו. זה לא נתון לבחירתו, זה נתון. ככל... עכשיו, אנשים יכולים לעשות מזה, לעשות, לשנות את זה, לשנות את העצמי. ואנשים כאלה צריכים פסיכולוג. יש אנשים שמחליפים לעצמם את האף. נכון? אבל זה, 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 זה אדם שלא מרוצה מעצמו. אדם, המטרה של האדם זה לדעת, זה אני, זה עצמי, ולדעת לקבל את העצמי. זה העבודה, זאת העבודה שלנו. העבודה שלנו בעצם היא ליצור זהות בין הבחירה לבין העצמי. בין מה שאני רוצה באופן מודע לבין העצמי שלי. וזה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר. זה מתחיל מהדברים הכי בנאליים. אצל, אני יודע מה, אני... בוא נחזור לדברים של הרב קוק. מה זה הרצון של האדם? אם ניקח שני אנשים ונביא להם את אותו נתון. לשני אנשים נביא את אותו נתון. נשאל אותם, אני יודע מה, מונחים של הגיל שלכם. נכניס שני שבושים לישיבה. אחד אומר, וואלה, מתאים לי. השני אומר, לא מתאים לי. למה? מה קרה? הם עברו את אותו, את אותו, את אותו מקום, את אותו, הם עברו את אותם תהליכים. שניהם נכנסו לאותה ישיבה. אחד אמר, מתאים לי. אחד אמר, לא מתאים לי. למה? על כל דבר בחיים שני אנשים מגיבים בצורה שונה. למה שני אנשים מגיבים בצורה שונה? כי אפשר לנתח את הנתונים האובייקטיביים. הנתונים האובייקטיביים זה כל מה שאפשר להפעיל עליו אנליזה. בזה הנתונים אפשר ליצור אותם כנתונים זהים. אני יכול לקחת שתי ישיבות ולהגיד להם, תראה, פה השיעור כללי היה ככה, פה השיעור כללי היה ככה, פה החבר'ה הם כאלה, פה החבר'ה... את הנתונים אני יכול להגדיר. עכשיו, אלה הנתונים. האם יש לך רצון בנתונים האלה או אין לך רצון בנתונים האלה? יש אנשים שלא מנתחים את התמונה. זה בעיה. אבל אחרי שמנתחים נכון את התמונה, בכל זאת יהיו שני אנשים שיגיבו באופן שונה לאותו נתון. למה הם יגיבו באופן שונה לאותו נתון? אז יש לזה סיבות שליליות. הסיבות השליליות יהיה כל מיני גורמים חיצוניים, כל מיני... אבל יש נתון אחד אמיתי. אם האדם כנה עם עצמו, שני אנשים שבאמת כנה עם עצמם, אחד רוצה את זה והשני רוצה את זה. והרצון הוא עצם החיים. הרצון הוא עצם החיים. זה משפט חזק מאוד, שהרצון הוא עצם החיים, יסודותיו בעומק תורת בעומק תורות התורות של המקובלים ובעומק התורות של הנפש. ואני אסביר את זה בעצם מושג שמסביר מה זה תשובה, ומושג שמסביר כמעט הכל. המקובלים אמרו שהעולם ונפש האדם יש לה פרדיגמה מסוימת שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והפרדיגמה הזאת נקראת י' כ' ו' כ'. מה זה ההית התא? זה בעצם כל הספירות הן נכנסות תחת הפרדיגמה הזאת של י' כ' ו' כ'. ההית התא זה המלכות, הו' זה המידות, ההי זה החוכמה והבינה, וההי י' חוכמה קדומה. הי' זה החוכמה. יש איזה חוכמה? יש חוכמה. ובכל זאת הסברנו ששני אנשים מתבוננים באותה חוכמה ורוצים דברים אחרים. למה? למה? העולם הוא לא אובייקטיבי. כשאתה מבין, אם העולם היה מתחיל מחוכמה, מאנליזה, כולם היו רוצים את אותו דבר. והעובדה היא שאנשים לא רוצים את אותו דבר. למה? כי לאנשים שונים יש מוטיבציות שונות. מה שמניע את רובן זה לא מה שמניע את שמעון. וזה הרצון, וזאת עצם הזהות של האדם. המוטיבציה של האדם זה הזהות של האדם. איפה זה בא לידי ביטוי? יש יוד, היוד היא חוכמה, ומעל היוד יש כתר. יש כתר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם קודם כל עם חוכמה. אבל לפני שהייתה חוכמה, היה רצון לברוא את העולם. אנחנו לא יודעים למה. זה נעלם מאיתנו. זה משהו שאנחנו לעולם לא נדע מאיפה הגיע הרצון לברוא את העולם. אבל היה רצון לברוא את העולם, ואז היה חוכמה איך העולם נברא. ואז כבר העולם התחיל לצאת לפועל. אבל עוד לפני שהייתה חוכמה, היה רצון. באותה פרדיגמה אנחנו פועלים. כל דבר שאנחנו פועלים, אנחנו מתחילים, אמורים לפחות להתחיל בחוכמה, אבל עוד לפני החוכמה יש רצון להניע תהליכים של חוכמה. רצון להניע תהליכים. והעובדה ששני אנשים מגיבים באופן אחר זה בגלל שהם אנשים שונים, והמוטיבציה זה עצם הזהות של האדם. וזה בדיוק מה שהרב קוק אומר, את הרצון אני לא בוחר. הרצון זה מה שמניע אותי. למה שני אנשים כנים, אותנטיים, רציניים, בוחרים בעולמות דתיים שונים לגמרי? אחד מבסס את העולם שלו על את העולם הדתי שלו. למה אחד זה רב נחמן והשני זה לא יודע מה? אגרה. מאיפה זה הגיע? כי היה להם מוטיבציות שונות. מה שהניע אותו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה שהניע אותו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. ככה זה. זהו. אז זהו וזהו. וגמרנו. אין מה לעשות. זה נתון שאתה לא יכול לשנות. את הנתון הזה אתה לא יכול לשנות. מה אתה כן יכול לשנות? אתה יכול לשנות את רמת הקישור שלך לנתון הזה. אבל את הנתון... רמת הקישור זה בעצם כמה אתה מצליח לחשוף את הנתון הזה. ככל שאתה תצליח לחשוף יותר את הנתון הזה, אתה תהיה איש יותר אותנטי, וממילא הכל יצא בעוצמות יותר גדולות.
יש רצונות נרכשים.
זה לא הרצונות שאנחנו מדברים עליהם. יש רצונות נרכשים, אבל אם אתה תרכוש רצונות, והם לא יכולים לעלות בקנה אחד עם הרצון הבסיסי שלך, בסופו של דבר אתה תרגיש התנגשויות. וכל ההתנגשויות שיש לנו, כל החיכוכים שיש לנו, כל מה שאנחנו מרגישים, לפעמים שאנחנו עושים דברים שאנחנו מעולצים אליהם, אנחנו עושים דברים מעולצים, זה מגיע מפה. שיש לכל אחד מאיתנו זהות, ואנחנו מאמצים רצונות ממקומות אחרים, והפער בין הזהות, שזה הרצון, לבין הרצונות שאנחנו מרוכשים אותם, אם הן לא מתאימות לנו, זה תמיד יוצר מועקה. זה תמיד יוצר אמירה, אני נמצא במקום הלא נכון. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה. כל אחד מאיתנו מכיר את זה. כן.
נדבר על מהסביבה שלנו.
כלומר? אין ספק, אין ספק שאדם יכול שזה קושי גדול לזהות את הרצון האותנטי, והרבה פעמים אנחנו עוברים תהליכים של זיופים. הרבה פעמים אנחנו מחכים אנשים אחרים מתוך הנחה שזה הרצון שלנו וזה זיוף. באיזשהו נקודה יהיה כאב בטן. אם יש חוסר אותנטיות יהיה כאב בטן. אתה צודק, זה המשימה, זאת המשימה. המשימה היא לגלות את הרצון, לחשוף את הרצון.
הוא יוצא עם הרצון.
הוא יוצא עם אישיות. הוא יוצא עם זהות. הוא יוצא עם משהו. אתה נולדת אורי ומישהו אחר לא נולד. אתה נולדת, כמו שאתה נולדת עם עיניים מסוימות, אתה נולדת עם אישיות. מה זה אישיות? מה זאת אומרת אישיות? אישיות זה מה מניע אותך. מה גורם לך שאתה אומר, זה המקום שלי. בעצם כל מושגי התשובה מבוססים על התובנה הזאת. זה הפסקה הבסיסית שמסבירה את תורות התשובה.
אישיות לא מושפעת מהסביבה, כמו שאתה נולד בו, מהסביבה שאתה חי בו, מכל מיני סביבה.
לגמרי, לגמרי היא מושפעת. אבל היא... יש פה בעיה, יש פה בעיה.
התופעות של המציאות מושפעות.
מה?
התופעות של המציאות.
האישיות, יש פה איזה נקודה, יש פה האישיות, יש בה הרבה מאוד מסכים. יש נקודה מאוד פנימית. שרוב האנשים לא מודעים אליה ולא מכירים אותה, וחיים עם כאבי בטן כל החיים. חיים, עוברים את החיים, מתחילים בגיל 0, גומרים בגיל 90, ואף פעם לא חשפו את הנקודה הזאת. אבל הנקודה הזאת קיימת, והיא לא ניתנת לשינוי, ואתה יכול להתעלם ממנה. בעצם כל התהליכים, גם של הפסיכולוגים במובן מסוים, טוענים שאנשים מתעלמים מנקודות עמוקות. מה הנקודות העמוקות האלה? פה הרב קוק יש לו טענה אחרת מהפסיכולוגיה. אבל עצם הבעיה, עצם זיהוי הבעיה, שאנשים מתעלמים מנקודת העומק של האישיות שלהם. זאת בעיה. כל מושגי התשובה בעצם מבוססים על הפסקה הזאת. מה התשובה מניחה? התשובה מניחה שיש לנו רצון, ויש פער, והאדם באמת, מי זה האדם באמת? האדם באמת זה הרצון שלו. ויש לנו פער בין ה... מציאות בכל הרמות, ודאי ברמה של המעשה, אבל אפילו ברמה של הרצונות המודעים וברמה של המחשבות, אפילו ברמות האלה יש לנו פער בין הרמות המודעות שלנו לבין הרמות לבין האני הפנימי. יש לנו נתקים. ככל שאדם מצמצם את הנתקים האלה, האנרגיות שהוא מצליח להוציא לפועל הן אנרגיות יותר משמעותיות. הוא פחות חווה נתקים שהוא עושה משהו אחד, אבל אני משהו אחר, ומילא כל מה שהוא עושה הוא בעוצמות אחרות לגמרי. ואני חושב שכל מי שמכיר את גיל הנעורים יודע איך כשילד קטן, ילדים קטנים, אתה פוגש ילד בן 9, בן 10, יש לו אור בעיניים. כל דבר שאתה אומר לו הוא מבסוט, הוא שמח, יש לו אור בעיניים. פתאום בגיל 15, 14, 15, בלי ככה, 17, בלי ככה, כעוסים. אחר כך האור לאט לאט מתחיל לחזור. אני חושב שזאת הנקודה. בגיל 10 הוא מבסוט, משחק, הוא עושה מה שבא לו. בגיל 15 הוא שואל את עצמו, רגע, זה באמת אני, זה... יש לו שאלות, הוא מגבש זהות, והוא מנסה מפה, הוא מנסה מפה, הוא מנסה... באיזשהו שלב, הוא אמור להתחיל להוציא את האישיות שלו לפועל. וכשהוא מתחיל לעלות המסלול כזה, כשאדם מתחיל לעלות המסלול כזה, האור חוזר לו לעיניים. זה... כמה אדם עולה למסלול הזה? כל אחד לפום דרגה דילה. אבל בסופו של דבר, באיזושהי נקודה בחיים, אדם מתחיל לעלות למסלול הזה. טוב, זאת הטענה הבסיסית. שהרצון, בוא נחזור לשאלת הבחירה והחופש. אין ספק שהבחירה היא ביטוי של רצון. אבל הרצון הכי עמוק לאדם הוא לא נתון לבחירה, ובעצם הבחירה היא ביטוי לאני בתנאי שהיא תואמת את הדבר הכפוי. זאת אומרת, יש פה, האם אנחנו שואפים לבחירה או לדבר נתון? יש פה מתח. מצד אחד, הדבר הכי בסיסי של האדם זה הדבר הכפוי, מצד שני, צריך שיהיה לו חופש. אז עכשיו אנחנו מבינים מה זה כפה למר כגיגית. ואם התורה הייתה רק מתפשטת על התוכן המוסרי של האדם, אם התורה הייתה עניין של שכל, של מידות, של מוסר, היה הדבר ראוי שתינתן בבחירה חופשית גמורה. אבל באמת התורה היא הבעתה העצמית המהותית של האדם, היא הזהות של האדם. התורה היא זהות. התורה היא לא, היא לא ספר מוסר, היא לא מידות, והתורה היא לא שכל, התורה היא זהות. וכיוון שהתורה היא זהות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בכפייה, כי זה לא עניין של רק שכל ומוסר, אלא זה עניין של זהות. זה ההגדרה של האדם. היא הבעתה העצמית שהמהותית של האדם כפי מה שהיא. העברת התורה, כלומר, לעבור על דברי תורה, היא התנקרותו של האדם שמתנקר מעצמו ומשנה את טבעו להרע. משנה פניו ותשלחו. על כן ראוי הדבר שתתגלה התורה, התגלות מהות, התגלות שורש הרצון, ולא התגלות ענפי הרצון. ההתגלות של ענפי הרצון היא בבחירה. אני יש לי זהות, ומהזהות הזאת אני בוחר לעשות דברים טובים. זה בחירה. אבל עצם הזהות שמייצרת את את הדברים הטובים, זה דבר שהוא כפול. והתורה היא עצם הזהות, כן דוד.
לכאורה, אז מישהו לא, יש איזה מצווה שקשה לו לעשות אותה, נניח לקום בבוקר לתפילות, והוא בכל זאת מתגבר על זה, אז הראש
שלנו, השכח
שלו
יותר גבוה,
אבל לפי מה שפה, באמת
הוא
לא גילה את הזהות שלו, ומי שאין לו בעיה
עם
זה, אז מי שאין לו בעיה, זה
השכח
שלו יותר גבוה.
כן.
כי
הוא
גילה את הזהות שלו.
יפה. אז אני חושב שבדבר הזה, מתגלה איזשהו פער בין הרמב״ם, ונושא השכר הוא לא קשור. נושא השכר הוא נושא אחד, ונושא הערך של האדם הוא נושא אחר. צד השכר זה לא קשור, באמת האדם לפונקציה רעגר. האדם מצטער יותר ולכן מגיע לו שכר יותר. מצד הערך, יש בדבר הזה דבר נכון. זה מה שאתה מתאר עכשיו, אתה בעצם יושב לך בראש הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם בשמונה פרקים, נכון? הרמב״ם בשמונה פרקים שואל מי עדיף, המעולה או המושל בנפשו. ומה התשובה של הרמב״ם? המעולה זה מי שהכל זורם מבפנים. הוא קם בבוקר, הוא לומד תורה, הכל אותנטי. זה המעולה. ויש את המושל ברוחו. המושל ברוחו זה שהוא מזנק בבוקר עם הסכין בין השיניים, אבל חורק שיניים. קשה לו לקום בבוקר. וקשה לו ללמוד בסדר, והריכוז בסדר הוא קשה לו. וקשה לו להתגבר על הכל. כל מה שקשה לאדם להתגבר עליו. קשה לו להתגבר על הבטלה ועל העצלות. ועל התאווה, קשה לו. כל מה שקשה לנו בחיים. אז הרמב״ם אומר, מי עדיף, המעולה או המושל בנפשו? אומר הרמב״ם, תלוי. אם זה במצוות, הוא לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל הוא משתמש בה, אם זה במצוות שכליות, הרמב״ם מעדיף את המעולה או את המושל בנפשו? את המעולה. אף אחד לא היה רוצה להיות בחדר עם אחד שתמיד מתגבר לא לגנוב לו מהארון. נכון? זה לא כדאי להיות עם אחד כזה בחדר, זו דוגמה קלה. לעומת זאת, במצוות שמעיות, מצוות של תורה, בסדר, זה לא עבור להיות אותנטי לאדם. ולכן, זה שהאדם מתגבר על זה שהוא לא צריך לאכול נבלות וטרפות, ולא לבעול עריות, ולא ללמוד תורה, זה בסדר שאדם מתגבר על זה. כך הרמב״ם אומר. פה ברב קוק יוצא בדיוק ההפך. שאדם, בסופו של דבר, המדרגה של האדם הנעלה, זה שהכל בא מבפנים, והכל פשוט, והכל, וזה נכון. אבל, הקדוש ברוך הוא, זה בעצם התזה של, התזה הבסיסית של התניא. שאדם, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, שיש את הרצון הזה, אבל יש גם נפש בהמית, ויש לנו כל הזמן התמודדויות. וככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ויש צדיקים. הצדיקים, זה האנשים שמצליחים להגיע למצב שהרצון מפולש, שהאישיות שלהם מפולשת. ומהרצון זה עובר ישר למעשה. אצלנו, מהרצון, מהרצון ועד המעשה, יש כל כך הרבה גורמי חיכוך שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, שככה אנחנו חיים. הצדיקים, הקדוש ברוך הוא ברא להם אישיות מפולשת, שהדברים עוברים מהרצון אל המעשה. נכון? אבל זה צדיקים. וגם בעל התניא לא חושב שזה לגמרי מולד. זה מאמץ, אצל הצדיק זה מאמץ אפשרי ליצור אישיות מפולשת. אצל האדם הבינוני, כמו שבעל התניא קורא לזה, זה מאבק סיזיפי. אדם כל החיים שלו יחיה כדי להוציא את הרצון אל המעשה, יהיה לו פה מלא חיכוכים בדרך. הוא יעבור דרך התחלתים בכל צעד ושאר. בלקום בבוקר, בללמוד בסדר, ולהתגבר על אלף ואחת דברים. על עצלות ותאווה וכל מה שאדם מתגבר. בסדר? ומזה מסתבת גם כן הידיעה שאין התורה, טוב, נעזוב את הפסקה הזאת. זאת אומרת, בעצם אפשר לתפוס את התורה בשני אופנים. אפשר לתפוס את התורה בתור מוסר ודת, מוסר, חוק, תורה פילוסופית. אפשר לתפוס את התורה בהרבה מובנים. במובן הזה היא צריכה להינתן בבחירה. אבל יש מובן אחר, שהתורה צריכה להינתן בכפייה, כי היא לא מוסר, והיא לא תורה פילוסופית, והיא לא חוק מדיני, היא זהות של כל אחד מאיתנו. היא הזהות הבסיסית של האדם. היא, הקדוש ברוך הוא התביע בנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בהר סיני, והתביע בכל אחד זהות. מכאן ואילך, משהו נתבע לכם ב-DNA, ב-DNA. זה נתבע לכל מלחד. זה מלחד
של הכוזרים.
מה?
שההבדל זה שהבדל מהותי.
ברור. ברור שזה מבוסס על הכוזרי הזה. ברור שזה מבוסס על הכוזרי הזה. שמעמד הר סיני טבע משהו ב-DNA שלנו. ב-DNA של הרצון, של הזהות. וזה כבר... מה? וזה... המוטיבציה הבסיסית שונה. המוטיבציה הבסיסית, כמובן, שזה לא אומר שום דבר על מה שיצא לפועל. בסופו של דבר יש גוי טוב ויש יהודי רע. אבל משהו במוטיבציה הבסיסית, יש איזו זהות יסודית שלא יהיה קלה. זאת הטענה הבסיסית של הרב קוק, של הכוזרי וגם של הרמב״ם.
אם הייתי לוקח אלף יהודים ואלף גויים עם סביבת חיים דומה, זה היה צריך להיות לי...
לא בטוח, לא בטוח.
אז מה הבדל?
כי א' יכול להיות, א' כן, בהיסטוריה היהודית סך הכל מוכיחה שיש בנו איזה חריגות, וזה א', אבל...
זה בגלל הקהילתיות הגטואית.
זה אופציה. תראה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשיעור, בשיעורים בחורף על מחלוקות הרמב"ם והרמב"ן דיברנו על בחירת ישראל?
לא.
לא היה שיעור על זה? איי, איי, איי. בכל אופן, שיטת, זה ברור בכל הראשונים, הכוזרי אומר שבמה עם ישראל נבחר, מה המגדיר של הזהות? הרב קוק דיבר על זה שהתורה היא זהות. היא לא מוסר ולא חוק ולא פילוסופיה, היא זהות. ומה זה, מה התוכן של הזהות הזאת לדעת הכוזרי? לא כולם ביחד. מה התוכן של הזהות הזאת? במה יהודי שונה מגוי לדעת הכוזרי?
נבואה.
נבואה. פוטנציאל נבואי. נכון? הפוטנציאל הנבואי זה הזהות. הדבר הזה, מה?
דיברנו על זה קצת.
דיברנו על זה? מה זה?
דיברנו על הוודאות ברמב"ן.
כן, נכון. ברמב"ן זה אמונה. ברמב"ן, הזהות שנקבעה בנו במעמד הר סיני זה אמונה. זה ודאות בנוכחות השכינה. ברמב"ם, הרמב"ם... מסכים לגמרי לטענה של הכוזרי שהזהות הישראלית היא היא נבואה. הרמב"ם כותב את זה כמה וכמה פעמים, בעיקר באיגרת תימן, אבל לא רק באיגרת תימן, גם במורה נבוכים. גם במורה נבוכים הרמב"ם כותב את זה. ו אבל בשונה מהכוזרי, זה לא זהות אישית אלא טבע לאומי. לכל לאום יש זהות, יש משהו שמאפיין את הלאום, את הלאום הזה. יודע מה? אומרים שהמרוקאים עצבניים. אז היהודים נביאים. להבדיל. זה הזהות הלאומית. אז זה לא רק הרגל תרבותי, אלא זה זהות לאומית. טוב. בסדר, אני חושב שזה משפיע על הרבה מאוד, על התייחסות להרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים איזושהי מצווה ואנחנו בוחנים אותה, אז אנחנו חייבים לבחון אותה דרך שאלות של מוסר, ואנחנו חייבים לבחון אותה דרך שאלות של משמעות תיאולוגית ודרך, ודרך חוק, אבל אנחנו חייבים גם לבחון אותה בנקודה הרבה יותר עמוקה, איפה היא עצם החיים שלי, איך היא, איך כאשר אני מקיים אותה, עצם החיים שלי מתעצם מהעובדה שאני לומד תורה. כשאני לומד תורה, מה המשמעות של לימוד תורה לפי הפסקה הזאת? מה המשמעות של לימוד תורה? המשמעות של לימוד תורה יכולה להיות, אני לומד תורה מוסרית יותר, אז אני מוסרי יותר, כי אני מבין מה זה מוסר. יש לי חוק, הרמב"ם ראה בתורה גם חוק מדיני מעולה, חוק שיכול להנהיג מדינה באופן מעולה. אני מבטיח לכם שיש חוקים טובים יותר בשביל להנהיג מדינות. ויש, זה לא הכל. אני מטפל עכשיו, אני מנסה להגדיר את הזהות שלי. אם אני לומד ענייני שחיטה, זה לא טיפול בצער בעלי חיים, אלא זה טיפול, זה נקודה שבאיזושהי הקשר מאוד רחוק, אני נוגע בנקודה מסוימת, בנקודה מסוימת של הרצון ושל הזהות. התורה היא זהות, והיא לא מוסר, והיא לא חוק. זה בעצם היסוד של הדברים שעובדים מאחורי החוק. ולכן צריך גם לגשת לזה בצורה כזאת.
התורה היא רצון. מה זאת אומרת להגיד שהתורה היא רצון? זה משמעות יש למשפט הזה.
רצון זה זהות. מי זה
עשה? תורה זה רצון.
אז בוא נחליף את המילה רצון, מילה זהות. בסדר? הזהות מייצר רצון. התורה, כל תובנה, לכל אמירה הלכתית או לכל אמירה מוסרית, יש שורשים מאוד עמוקים בתובנות העליונות שלהם. כל דבר שאתה אומר, אתה מוציא איזשהו משפט מהפה שלך, אתה עושה איזושהי תנועה, התנועה הזאת היא הגיעה מהאישיות שלך. אם היא הייתה יוצאת ממישהו אחר, היא הייתה יוצאת אחרת. אתה מסכים לזה?
כן.
נכון. גם הלכות שחיטה, האופן שבו הם יוצאים, הם מבטאים את הזהות הלאומית שלנו. וכשאתה לומד אותה, אתה נחשף לא למוסר, אלא אתה נחשף לזהות שלך. אתה יכול להישאר אטום, ואתה יכול לקחת את זה לעצמך, ודרך זה להיות יותר מודע לזהות. אסף, רק שנייה. אולי אני אחדד את הדברים האלה, ותחשבו על זה, זה מסוג הדברים שצריך לעצור ולחשוב עליהם. גמרנו, אין מה להתווכח עליהם. אין מה להתווכח עליהם יותר. מה המשמעות של לימוד תורה לפי הפסקה הזאת? כמו שאמרתי קודם, העבודה הכי קשה של אדם בחיים זה למצוא את הזהות שלו. אנשים עובדים שנים על מציאת הזהות. אנשים משלמים הרבה כסף לפסיכולוגים כדי שיעשו להם פסיכואנליזה וימצאו את הזהות שלהם. ויש שיטות אחרות. נכון? יש הרבה שיטות למצוא את הזהות. הפסקה הזאת אומרת, יש עוד שיטה למצוא את הזהות. הואיל ואתה יהודי, הזהות הבסיסית שלך היא תורה. התורה היא רב גונית, ויש בה, רק שנייה אחת, התורה היא רב גונית, ויש בה 600 אלף אותיות, זאת אומרת, יש בה 600 אלף תת זהויות, אבל אם אתה באמת תלמד תורה, ותהיה קשוב, זאת הזהות שלך. זה הדרך האמיתית, הטובה, הנוחה ביותר, החזקה ביותר, להיות מחובר לזהות העצמית שלך. זאת הדרך להיות מחובר לזהות העצמית שלך. ללמוד את השס מברכות ועד אוקצין בתשומת לב, וללמוד זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה תחשף לזהות העצמית שלך. כי שם נמצא את הזהות שלך. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן לך תורה, הוא לא נתן לך מוסר, הוא לא נתן לך חוק, הוא הגדיר את הזהות שלך. והזהות שלך מוגדרת פה, בין דפי הבבלי. פה מוגדרת הזהות שלך. תנסה דרך הלימוד להיחשף לזהות. כי זה מה שעם ישראל החליט ללמוד. כי זה הדרך הטובה ביותר שאנחנו החלטנו שלומדים תורה.
זה
בסדר, אפשר ללמוד, צריך להתרחב קצת למעלה ולמטה, אני מסכים. אבל פה זה נמצא, למה לא תורה שבכתב? כי אנחנו לא קוראים, כי אתה תגיע למבוי סתום. בסדר, אפשר, מהצד, כן. תסיים את הבבלי, אתה יכול ללמוד את זה. טוב, זאת בעצם האמירה של הפסקה הזאת, שבעיניי היא אמירה סודית מאוד, וזה ה... טוב, אז אם זה כל כך חזק, בוא נעבור לפסקה הבאה, פסקה סמיכת. אמר רבה חבר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אם עלי היה אור התורה שתול בישראל במחירה חופשית מיסודה, לא היה התוכן המאיר ומחיה שלה מעוגד בפנימיות עצמיותה של האומה ובמעמקי נפשם של יחידיה. ואז היה הדבר אפשר שהעברת התורה בפועל מצד הבחירה תמחק את אותו הרושם של החיים והקודש שהתורה צריכה לעשות בהם. פה הוא נוגע כמובן במה שמטריד אותו בתור מי שחי מול בסביבה מודרנית. מה מטריד אותו? חילוניות. באופן כללי, חילוניות באופן כללי. אם אדם יש לו חוק מוסרי והוא עובר על החוק המוסרי הזה, אז מה נשאר? אם התורה היא חוק ואדם עובר על החוק, אז מה נשאר מזה שהוא קיבל תורה? מה נשאר מזה? כלום. לא, מה נשאר, מה הערך של אותו אדם? אם ניקח שני טיפוסים, אחד יהודי שעובר על התורה והשני גוי, בסדר, אבל מה המצב כרגע? אתם יודעים, פעם נשאלו שאלה, נשאל אתכם שאלה. שאלה לא חלה מייסה. יש לי חבר, חילוני, אני יכול להציע לו שתי נשים, והוא התחתן עם אחת מהן. יש לי שתי בחורות להציע לו, אחת גויה, ואחת יהודיה. את מי כדאי לי להציע לו? את היהודיה. כשהוא יבוא עליה, איזה איסור יהיה יותר חמור? על הגויה או על היהודיה? הרי לא תלך למקווה, נכון? אז אם הוא יבוא על יהודיה, אז מה זה? איזה איסור זה? קראת. אם הוא יבוא על הגויה, איזה איסור זה?
לאו לא מקראת.
קנאים פוגעים בו, אני יודע. לא יודע איזה בדיוק איסור זה. אולי לאו, אולי לאו, כן, כמו שאתה אומר, לא תתחתן בה, אם תחתן איתה, זה איסור לאו. אז מה עדיף לי להציע לו? שיקצה. נכון? למה האינטואיציה שלנו מתקוממת נגד הדבר הזה? כי יש לנו איזה הנחה, מה אתה אומר?
שהילד יהיה יהודי, כאילו שיהיה המשך שמת יהודית.
בגלל הילד?
כן.
טוב, ואם הוא כבר בן 50, כבר לא יהיה ילדים, אז שיקרת שיקצה, כי זה רק לאו. אתה מבין שזה נראה לך לא נכון. זה נראה לך לא נכון. אתה מבין לבד, האינטואיציה שלך, כמו שכתוב אצל אהרון, היטב בעיני השם, זה לא יעלה על הדעת. למה באמת לא יעלה על הדעת? כי בבסיס יש לנו איזה דפוס מחשבה שאומר שיהודי מחלל שבת יש לו עדיין איזה ערך שאין לגוי. איפה ההלכה רואה את זה?
מורידים
זה עונש. מצילים הפוך, דווקא שם זה בדיוק הפוך. גוי טוב מצילים יותר מיהודי רע. מה? שבת עבדה לא משיבים לעבדה. יש, נכון, שאלה, לא יודע בדיוק. יכול להיות שרואים את זה בענייני גיור קצת, יש כמה מקומות שבהם העיקרון הזה עולה. אבל למה זה נכון? אז הוא מסביר. אם התורה הייתה חוק, אז כשאתה עובר על החוק, לא נשאר כלום. מה נשאר? לא נשאר כלום. אבל הואיל והתורה היא לא חוק, התורה היא זהות, אתה יכול לעבור על החוק, אבל הזהות תישאר. את הזהות אתה לא יכול לשנות. הגוי יכול לקיים את החוק, אבל הוא לא יכול לאמת זהות. והיהודי יכול לעבור על החוק, אבל הוא לא יכול למחוק את הזהות שלו. ובזהות, זה מה שהוא נשאר. אבל כיוון שהעצמיות... כן.
מה המשמעות של גיור בעצם?
אז באמת, מה המשמעות של גיור? הכוזרי... הכוזרי באמת קצת הסתבך עם זה, והכוזרי באמת אומר שהגיור, לחזל יש תשובה אחרת. מה החזל, מה התשובה לפעמים? יש כמה דעות כנראה לחזל. מה? או שהוא נולד מחדש. או שגירים, אבותיהם עמדו על הר סיני. העובדה שאדם מתגייר זה סימן שיש לו את הזהות הזאת. שהוא עמד על הר סיני והוא קיבל את הזהות הזאת. נכון?
זה לא עניין בחירי
בעצם. זה עניין של בחירה לחשוף את הזהות. לכולנו הבחירה שלנו האמיתית היא לחשוף את הזהות ולהתעלם ממנה. אבל כיוון שהעצמיות הישראלית מאוחדת עם התורה על פי הכרח כללי של כל היש, אין העברת התורה פועלת כאן טשטוש חיצוני על מהות האומה. אבל התכונה העצמית הרי תמיד נשמרת, כי הכלליות שלה היא למעלה מכל יסוד של בחירה ושל אפשרות של שינוי. והדבר עומד למעלה מכל התגלות פרטית שברצון, אפילו כשמתגלה בפועל ובמעשה בהפך. הרי המודעה הרבה לאורייתא כוללת הכל. שאין כל המעשים הנעשים נגד התורה מכוונים כלל לפגוע ביסודה, מפני שהיא מרוממה הרבה מכל אפשרות של פגיעה לאיזשהו מתגלות חיצונית, כן? אז המודעה הרבה לאורייתא, הוא מסביר את זה אחרת מרש"י נראה לי. לא שהמודעה הרבה לאורייתא פותרת אותנו מעונש, לא זאת הנקודה, אלא מכאן מודעה רבה לאורייתא שקיבלנו את התורה באונס. ולכן גם אם נעבוד עבודה זרה, זה לא ימחוק את הזהות. זאת אומרת, רש"י הסביר, מכאן מודעה רבה לאורייתא, ולכן אנחנו פטורים מעונש. הוא מסביר, לא, מכאן מודעה רבה לאורייתא, ולכן אמנם אנחנו עובדים עבודה זרה, אמנם עבדנו עבודה זרה בבית ראשון, עברנו על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל זה בפעולות, זה לא בזהות. כיוון שקיבלנו את התורה באונס, אז את הזהות אי אפשר להכניס.
עבודה זרה זה לא פעולה?
לא. עבודה זרה זה פעולה.
אתה עוזב את התורה.
נכון, אתה עוזב. אתה עוזב. יש לך זהות, ויש לך מעשה, ואתה עוזב את התורה, גמרנו. את הזהות הזאת אי אפשר למחוק. את זה אתה לא יכול לגעת בזה. אתה יכול להתעלם עד היסוד. אתה יכול למחוק כל זיק של, של מעשה שנובע מהזהות. אבל לשנות את, ה, את, ה, את הליבה, זה אתה לא יכול. נפקא מינה.
הרמב"ם אומר שמין אינו כישראל.
מה זה?
הרמב"ם אומר שמין אינו כישראל.
אינו כישראל לגבי מה?
כל דבר.
תלוי לגבי מה, זה מה שרואים ברמב״ם, קידושיו קידושין. מה?
של מין?
כן, כן. מפורש ברמב״ם שעובד עבוד הזרה קידושיו קידושין, כן. מפורש ברמב״ם. לא כמו הייתו.
מין זה יותר מזה.
לא, אבל זה ברור ברמב״ם שגם הוא ימיר את דתו לגמרי. הכל מה שהוא יעשה, בסוף קידושיו קידושין.
מה היה הזהות לפני מתן תורה של עם ישראל?
זו שאלה נכונה מאוד. הוא לא מטפל מה היה לפני כן. לא יודע מה היה לפני כן. מה היה המעבר שבין הזהות הלאומית לזהות הדתית. נכון, לפני כן היה זהות לאומית, והזהות הלאומית קיבלה גם משמעות זהות דתית.
היה כבר זהות לאומית, זה עניין תרבותי.
היה כבר שמוע על משהו סובייקטיבי בזהות לאומית.
היה משהו, מה?
זהות לאומית זה עניין תרבותי סובייקטיבי זמני. כלומר, זה לא משהו קבוע שנמשך...
לא יודע, לא יודע, זה זהות לאומית, זה זהות לאומית של אנתרופולוגי. אם זה בני אברהם, יצחק ויעקב, אז זה לא בהכרח משהו סובייקטיבי. טוב, כמובן שהנפקמינה של זה, זה שאין ברית חדשה. אם לא היה מושג של זהות, אלא רק של חוק, אז ברגע שעבר חוק נמחק הזהות, ולכן יכול להיות ברית חדשה. אבל הואיל וזיין של זהות, את הזהות, אנחנו לא יכולים להחליף. וגם הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליף, כולנו מחויבים לה. מה היה לפני כן? זה, יש לזה כל מיני וורטים, יש לזה שאלה. האחרונים שואלים, הרי כתוב שגרש נתגייר כקטן שנולד, נכון? אז אם אדם, אם אח ואחות התגיירו, אז מה היה הדין שלהם? מה הדין שלהם? אתה להם התחתן?
כן.
עכשיו כתוב, אחרי מתן תורה כתוב, ויער משה את העם בוכה למשפחותיו, אומר רש"י על עסקי משפחות. מה זה על עסקי משפחות? על עריות, ככה רש"י אומר. מה זה על עסקי משפחה? על הרעיות, שהם הולכים על הרעיות. אבל מה הבעיה שלהם? הרי הם כולם מותרים זה בזה, כי ברגע שהם היו במעמד הר סיני, הם התגיירו, נכון? אז נכון שעד אתמול הם היו אח ואחות, אבל עכשיו שהם התגיירו, הם הפסיקו להיות אח ואחות. נכון? קושייה גדולה. המהר"ל שואל את זה. אז יש על זה כל מיני תירוצים, והמהר"ל מדבר על זה, אבל בגדול כל התירוצים סובבים, סביב נקודה אחת, שעם ישראל יש לו שתי זהויות. עם ישראל הוא משפחה. קודם כל, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. עם ישראל הוא משפחה. יש לו דין של משפחה. ודבר שני, הוא זהות דתית. לא חוק דתי, אלא זהות דתית. הזהות הדתית קיבלנו בסיני. השם של המשפחה, זה מורשת ביתנו מאברהם יצחק ויעקב. הדין הזה של גר שנתגייר כקטן שלו, תלוי במשפחה ולא תלוי בזהות הדתית. זה מה שתמיד אומרים. כשאדם מתגייר, הוא מצטרף למשפחה, הוא מקבל זהות דתית. אז מצד זה שהוא מצטרף למשפחה, הוא מותר באחותו. זה איזה מיילך ישיבתי כזה, שכל אחד צריך להכיר אותו. עכשיו, אם זה כל כך יפה, אז למה הדר קיבלו הרי מהחשבירוש? היסוד הטבעי שבקדושה מפעם בחוזקה בנשמתם של ישראל אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. ומאז המתור עד אליי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי. והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדת היא בצורה אלומה עד אשר רק בהיש... מה זה? בהסתערות, רוח עיוויים של שכרות נוראה, אשר ליצר דעבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. ומפני הערס הגדול שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, היה צורך של יצר דעבודה זרה להיות מרובה כל כך ועוז כוחו. לא, זה קצת פסקה קשה שאנחנו נדלג עליה. אתם יודעים, ובימי אחשוורוש, נדלג לשם. אחרי זה תנסו לקרוא את זה בעצמכם. אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של השתחוויית הצלם וההתנאות מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו האפלה להאור של הקדושה הטבעית, גניזת אורה במחבואיה של הנשמה, מבלי להתגלות בהופעת כוחה. וזו גופה הייתה נצאת השם עמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל לפעולתה. וזה נעשה רק בטבע. בקיצור, אני אסביר את זה במילים אחרות. אני אסביר את זה במילים פשוטות, כי צריך לסיים את השיעור. במגילת אסתר, זה מגילה של צדיקים. לא, זה לא מגילה של צדיקים. נהנו מסעודתו של אותו רשע, הם לא מתחילים בתור צדיקים. זה לא מגילה של צדיקים. ובכל זאת, כשעומדים ברגע האמת, ואומרים להם, מי אתה? מה הם אומרים? אני יהודי. זאת אומרת, כשאדם ניקח את אסף, אסף יש לו איזו זהות, הוא לא מכיר אותה, אני לא מכיר אותה, וכל אחד מאיתנו עושה הרבה מאוד פעולות שמנוגדות לעצם הזהות. אם מביאים את האדם, אם אדם חי בצורה טבעית, הוא מסוגל להתעלם מהזהות שלו. כשדוחקים אותו לפינה, הוא נאלץ להגיד, זאת הזהות שלי, זה אני. הוא נאלץ להצביע על הזהות ולהגיד, זה אני ואת זה אני בוחר. זה אני ואת זה אני בוחר. זאת אומרת, הפרץ הזה של להגיד, אני מודע לגמרי לנקודת הזהות, הוא לא ממשיך הרבה זמן, הוא לא יורד לעולם המודע לאורך תקופה ארוכה ומשאיר את הנוכחות שלו במקום הזה. אבל כשאדם נמצא עם הגב לקיר, הוא יודע להגיד, זאת הזהות שלי ואני מרוצה ממנה. משל למה הדבר דומה? אם ניקח ילדים רבים עם ההורים שלהם. הרבה פעמים יש לילד איזשהו תחושה טיפשית, שהוא צעיר, שבעצם הוא היה רוצה להיוולד בבית אחר. מכירים את התחושה הטיפשית של ילד קטן? או קצת יותר גדול, שהוא רב עם ההורים שלו יותר מדי, נכון? כשמעמידים אותו בנקודת מבחן, הוא אומר, זה הבית שלי, והבית שלי הוא חלק מהזהות שלי. כשהוא מתבגר, הוא גם אומר את זה באופן מודע יותר. אבל כשמביאים אותו לנקודת מבחן, הוא יודע להגיד, זאת האמת. בכלל הוא קצת שוכח את זה, קצת מתבלבל, קצת. זאת אומרת, החיים הפשוטים, החיים של בית ראשון, הם חיים של טשטוש הזהות. הם חיים של בחירה, וכיוון שהם חיים של בחירה, הם חיים של טשטוש הזהות. החיים, הנקודת הזמן המאוד ספציפית הזאת של פורים, היא נקודה שהקדוש ברוך הוא דחק אותנו לקצה, ואמרנו, זאת הזהות שלנו, ואנחנו רוצים שהיא תישאר הזהות שלנו. אחר קצת שכחנו שוב. אבל באותה נקודת זמן, ידענו להצביע, זאת הזהות שלנו. טוב, עד כאן, שבוע הבא נלמד, בעזרת השם, הגעת אחרי זה.